תגידו לי 10 דקות לפני הסוף, נגיד לכם משהו על חנוכה. טוב, אז אנחנו ראינו שאנחנו עוסקים באסלאם, ראינו שרבי יהודה הלוי משסה בתפיסה הפגנית של הנצרות את התפיסה של האסלאם, שהם מרוממים כמובן את ההגשמה, הם מאוד מאוד נגד ההגשמה. זה בא לידי ביטוי קודם כל באמונות שלהם, אחר כך הזכרנו שזה גם בא לידי ביטוי באומנות שלהם, בניגוד לאומנות, שכל ההתפתחות של האומנות באירופה היא מאוד מאוד מעורבת עם מוטיבים נוצריים, בציורים וכל מה שכרוך בזה. האסלאם לעומת זאת מפתח את כל האומנות הגיאומטרית, שבעצם בגלל שהיא לא רוצה לשים בתוכה בעלי חיים, אז היא הולכת לכיוון הזה. וזה מאוד מאוד מעניין שאנחנו רואים את המתח הזה גם באומנות היהודית. בדיוק שבוע שעבר הייתי ברובע הרודיאני בירושלים, אז שם כל הפסיפסים הם פסיפסים של צורות גיאומטריות. זה בתי הכהנים בעיר העליונה, אין דמויות של בעלי חיים, כמובן לא של בני אדם. ואנחנו רואים שהמתח הזה, מה יכול להיכנס לפסיפס של בתי כנסת וכדומה, הוא דיון שלם. בבית אלפא יש גלגל מזלות אפילו, בבית הכנסת בבית אלפא. ואתם רואים שיש איזשהו מתח בעניין הזה. אז טוב, מה יש לנו, מה אני רוצה להגיד לכם על האסלאם? אמרתי לכם כבר ש... יש הרבה הקבלות, גם לעומת מה שדיברנו, שהנצרות מבטלת למעשה את המצוות המעשיות, היא מדגישה את אותן מצוות שהן יותר נפשיות פנימיות, אין הרבה הדרכות של מצוות ומעשים, יש יותר נושא של ריטואלים, כלומר איזשהו מנהג, בעלי אופי דתי וסקרמנטים, כל מיני מעין קורבנות ודברים מהסוג הזה, שבאמת גם שמים במיוחד במרכז את הכומר שמבצע את הפעולות הללו. באסלאם היא דת הלכה, יש מצוות, יש מצוות עשה ויש מצוות לא תעשה. המצוות המעשיות, יש חמש מצוות יסוד, שהראשונה שבהן זה העדות, השהדה, בסדר? כן, אסה, איך אומרים בארמית? סהיד, עדות, בגר סעדותה, נכון, גלעד, מקרים, שמעתם על זה? העדות זה מה שהם אומרים שאין אל מבדי אללה, ואנחנו אומרים זה נכון, את ההמשך שלהם אנחנו לא מקבלים, שהם אומרים שמוחמד הוא נביאו והוא חותם הנביאים, אז אנחנו את זה לא מקבלים. יש הצלת, צלת זה התפילה, צלותה, נכון? ויש אצלם מצוות התפילה, מצוות התפילה זה כמה פעמים ביום? חמש פעמים ביום. וזה דבר מאוד מאוד מעניין אצלם, ודי תפילות קצרות עם הרבה קריאות והרבה השתחוויות, ויש אצלם גם, יש גם עניין של תפילת תשלומין אצלם. זאת אומרת, זה לא באמת, זאת אומרת, הקטע הזה של התפילה וחמש תפילות, לפעמים אפשר לאחד כמה תפילות ביחד ובדיעבד כחמשת הדחק, ניתן לעשות את הדבר הזה. יש מצווה של זקת, של הצדקה, נקודה מאוד מאוד מעניינת אצלהם. יש מצוות מתן מעשר לצדקה, והצדקה יש, מה נחשב צדקה, מה לא נחשב צדקה, יש ממש הלכות צדקה, ממש באופן מאוד מאוד רציני. חייבים לתת מעשר מהרווחים, מה נקרא רווחים, או חומש אפילו, מה נקרא בדיוק רווחים, מה מותר לנקות מזה, מה אסור לנקות מזה. ממש יש דיונים מאוד מאוד רציניים אצלהם ביחס לעניין הזה. יש כמובן את ה... צום, את צום הרמדאן, שהוא לא רק צום מעניינים של אכילה, אלא גם משאר עינוגי הגוף, שעושים אותו חודש שלם, שבחודש העשירי למניינם, שזה משהו שלקוח מצום העשור, אבל אצלנו זה רק יום אחד, והעשירי לחודש השביעי דווקא אצלנו, אבל יש איזשהו זיקה בין צום הכיפורים לבין הצום אצלם. ויש את החאג', את העלייה לרגל למכה, שהיא מצווה מאוד מאוד חשובה. לפחות פעם אחת בחיים אדם צריך לעלות לרגל. אני אספר לכם עוד מעט, יש לי ידיד מאותם מפגשים בין דתיים שקיימנו יחד עם הרב גיגי, גם כן היה שותף שלנו בכמה מפגשים, הרב ברין, היה לנו כמה קבוצה שנפגשה מדי פעם, והיה לנו ידיד מיפו, הוא אחד הוא קדי בבית הדין השרעי בירושלים, הוא גר ביפו, ובאחד המפגשים שלנו, אחד המפגשים המעניינים דרגה, הוא סיפר לנו על חוויית העלייה לרגל שלו עם אשתו למכה לפני בערך 3 שנים. אז היה מאוד מאוד מעניין לשמוע מה... את החוויה נספר לכם קצת, אני לא חושב שתתפתו מי יודע מה, אבל בכל זאת כדאי להכיר קצת יותר ולא... עכשיו, העדות היא העדות, באמת צריך להעיד, זה דבר, כך אדם נהיה מוסלמי, דרך אגב, מי שמקבל אומר את המשפט הזה, זה קבלת עול מלכות שמיים מבחינתם, זה כך אתה נהיה מוסלים, המוסלים הוא משלים את נפשו לאל, והמוסלים הוא זה שבעצם האמונה שלו באל, הוא מוכן בעצם להשלים נפשו עם האל, כלומר למסור את נפשו. מבחינתם האמונה כוללת את הנכונות למסור את הנפש, והיא הנקודה הכי ראשונית והכי הכי בסיסית אצלם. כן, ההגדרה הראשונה בקוראן של מי שמשתייך לדם מוחמד היא זה אשר יזכיר את שם אלוקיו והתפלל. אז באמת זה האקט של ההתאסלמות, זה האמירה הזאת, לכן הם רוצים להוציא מאנשים לומר את זה, כן? כי אז הם משפטית, הם לפי שיטתם כבר מחייבים אותך להיות חלק מהעניין הזה. עכשיו הנושא הזה של התפילה, אז יש להם את הסורה, סורה אל-פתח, הסורה שפותחת את הקוראן, היא הטקסט הקצר ביותר שהם אומרים בתפילות שלהם, זה כולל הרבה מאוד קריאות, יש חשבונות שלמים של רק עוד, של קריאות שהם צריכים לעשות אותם, וגם כמובן יש להם קידוש ידיים ורגליים. הם חייבים להתנקות לפני כל תפילה, ובאמת גם רגליים. זאת אומרת, אתם תלכו לשירותים לפני שהם הולכים להתפלל, פתאום תראו את הרגליים שלהם בתוך הכיורים, כי הם מתנקים. זה דבר מאוד מאוד מעניין. מבחינה היסטורית זה מאוד מעניין, משום שאצל רבי אברהם בן הרמב״ם, הוא גם כן מקפיד מאוד על הדבר הזה, והוא עצמו כותב שזה סוג מסוים של השפעה, כי אנחנו יודעים שהיה לו קשר עם כל מיני מוסלמים סופים. המוסלמים הסופים הם אותם חסידים נזירים, לא נזירים במובן הנוצרי, אלא אותם חסידים מוסלמים שהם מאוד 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 רוחניים, ושהם מתעלים לאיזו תפיסת עולם מאוד מאוד רוחנית, והיה זיקה בין חוגיו של רבי אברהם בן הרמב״ם לחוגים סופיים במצרים באותה תקופה. גם היום דרך אגב הסופים, אחד החברים שהיה בחבורה הזאת שהוא לא קדי, שיחד איתי הנחה את הקבוצה, רסן מנסרה, הוא אדם שהמשפחה שלו הם סופים, והם הרבה יותר טולרנטיים, הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר אוניברסליים, ויש הם מאוד מאוד חזקים בכיוונים מיסטיים, בדברים מהסוג הזה. בכל אופן אני רוצה לומר שהנושא הזה שאצלהם התפילה מקבלת 5 פעמים תפילות ביום, היא משהו שמאוד מאוד התגאים בו. היא באמת מרכזה, כמו שאמרנו, האמונה, ומבחינתם התפילות הן באמת תפילת יחיד. אין הנושא הזה של תפילה בציבור, היא בעצם רק ביום אל-ג'ומעה, שזה יום הקהל, שהג'מעה, יודעים מה זה ג'מעה? החבורה מתכנסת, ויום אל-ג'ומעה זה יום שישי, זה היום שבו בעת הולכים למסגד, ואז יש תפילה בציבור. בדרך כלל אתם רואים כל אחד יכול לעשות התגנבות יחידים, או לבגה התקרבות יחידים, אם תרצו כל מקום, אתה צריך מקום נקי, אתה צריך... ואז בתוך העניין הזה יש את הדרשה, יש דרשה שהאימאם של המסגד הוא זה שנושא את הדרשה, שבדרך כלל היא עטפה בענייני מוסר וחברה ודברים מהסוג הזה, שהיא נעשית בחצות היום של יום שישי, וצריך לזכור שאצלם יום שישי הוא יום שישי, זאת אומרת הוא לא ממש מחליף את השבת, אין איסור מלאכה, אבל יש חובת התכנסות ותפילה משותפת, ואז בזמן התפילה יש איסור מסע ומתן. בסדר? לא צריך לסגור את החנויות לזמן התפילה, לא ראוי להמשיך לעסוק במסחר באותו זמן, אבל במשך היום אין את הדבר הזה. אז מה שנוסף זה, אני חזרתי על הנושא הזה של מצוות הצדקה, זה מה שאמרתי לכם שהצדקה מאוד מאוד מאורגנת אצלהם. אני לא זוכר עכשיו את הפרטים של מה שהסבירו לי בזמנו, מה נכלל, מה לא נכלל, אבל באמת יש הגדרות, ורוב האנשים נותנים צדקה. זאת אומרת, תראו, אנחנו, מרוב שאנחנו עסוקים ביריבות עמוקה מאוד איתם, על ארץ ישראל ועל דברים כאלה, אנחנו לא רואים איזשהו רצף לעולם שלהם, ויש רצף מבחינה מוסרית, יש רצף מעניין מאוד בהרבה תחומים, וגם בנושא הזה של חסד וצדקה, יש להם ארגוני צדקה, נכון שחלק מארגוני הצדקה היום נעשה בהם שימוש לממש עבירות הבאות בעבירות, כן? זה לא... אבל ברמה העקרונית צריך לזכור את העניין הזה. עכשיו, הצום הרמדאן הוא באמת מסתיים בליל אל-קאדר, כי כל הרמדאן הוא החודש בעצם הוא החודש התשיעי אצלהם, והוא מציין את התחלת הורדותו של הקוראן מן הלוח השמיני. זאת אומרת, התפיסה שלהם זה שהקוראן נברא טרם שנברא העולם. שמעתם על זה פעם, כן? והוא בעצם הנביא העתיק מהקוראן השמיני לקוראן הארצי. כן? יש פה איזשהו לוח שמיני שבו הכל נמצא, ומי שעסק בדברים האלה זה המלאך גבריאל, הוא זה שלימד את מוחמד, וזה הראה באחד הלילות האחרונים של חודש הרמדאן, או ה-27 או ה-28, יש ביניהם הרבה ויכוחים בעניינים האלה, ויש הבדלים בין כתות שונות, אבל בכל אופן יש אל-קאדר, זה בו ליל גזירת הגורלות, ובו בעצם כל אדם נגזר דינו באותו יום לחיים או למוות, והגזירה נרשמת, וזה גם אותו אותו לילה שבו באמת יש איזשהו מעמד מיוחד, הם יותר מתפללים בו בגלל גזירת גורלות של אותו לילה, ושהוא גם קשור להורדת הקוראן לפי הדברים האלה. האמת היא שיום יום מבחינתם הצום הוא מעלות השחר עד צאת החמה. בירושלים בזמנו היה איזה תותח שהיה מתריע על סוף הצום, לא יודע אם אתם, אין פה ירושלמים? מה? יש את זה עדיין שמשתמשים בזה, והם כמובן צריכים עם ערב כל האיסורים בטלים, בדרך כלל יש סעודות, אבל במשך היום חייבים להתנזר מאוכל, להתנזר מחיי אישות, אבל בלילה הכל מותר, וזה התפיסה שלהם את מצוות הצום. עכשיו, העלייה לרגל, שזה המצווה החמישית, עכשיו זה כל מצוות עשה, יש לזה גם הרבה מצוות לא תעשה, בסדר? זה לא חמש מצוות נגמר הסיפור, בסדר? גם אצלם יש דברים מסוימים לגבי אוכל, יש בעלי חיים שהם אינם אוכלים, הם גם אינם אוכלים חזיר, הם גם אוכלים רק משחיטה של מישהו, מה שנתפס ביניהם בן ברית. יהודים יכולים לשחוט, שחיטה של יהודים היא בסדר, שחיטה של נוצרים היא לא בסדר. ולכן הם קונים אוכל כשר באטליזים באירופה. ויש גם... מה? חלל זה נקרא. חלל זה נקרא אצלם, זה היסוד אצלהם. גם גברים, גם נשים חייבים בעלייה לרגל. וכל מי שמגיע למתחם, זה מתחם ענק, תדעו, הם מנהלים, זה מבצע אדיר. קודם כל תדעו לכם, לעלייה למכה ולהגיע ל... היא כל האזור הזה הוא אסור לכניסה למי שאיננו מוסלמי. זאת אומרת, אין תיירים שיכולים להיכנס לשם. זה מקום קדוש, לא מוכנים שם. או שאתה שייך או שאתה לא שייך. אתה לא שייך כבר כמה מאות קילומטרים מחוץ למכה, לא יכול מי שאיננו מוסלמי להגיע לשם. יש איזה הגבלת ההר וקידשתו. והם עולים לרגל עד שמגיעים למקומות ששם צופים על זה, שער מינה, שער ערפאת, כל מיני דברים שהם עוסקים, שחלק מהמנהגים שלהם לרוץ בין הערים ולזרוק כוונים, כל מיני דברים שקשורים בעצם כל הסיפור של עקדת ישמעאל, וגם מקיפים את הקאבה, וריצה של שבע פעמים, כמו שאמרתי, בין שתי גבעות, אחת נקראת צף, אחת נקראת מרווה. יש כל מיני תקסים שקשורים, וכל זה עיקרו בחג הקורבן. חג הקורבן הוא לא סוף, הוא לא סופו של הרמדאן. חג הקורבן הוא חג בפני עצמו, ושם באמת מקריבים איזשהו קורבן, שהוא זכר לאיל שעקד אברהם אחרי שישמעאל הורד מהמזבח, להבנתם, בסדר? אני... אוקיי? ומה שנורא מעניין בעניין הזה, הוא מספר שכל אחד מביא קורבן, אפשר לקנות, הוא אומר, הם עולים לרגל, אז הם מגיעים למחנה אדיר של אוהלים, והם ישנים באוהלים שם, באוהלים על הטוב, כל אחד לפי איזה דרגה, איזה משהו קנה, איזה כרטיס הוא קנה, כן? אבל זה מאוד מאוד מאורגן, אתה מקבל, כשאתה מגיע, אתה מקבל מספר, איפה אתה צריך להיות, איפה אתה זה, ו... אתה יכול גם לקנות כל מיני כבשים בשביל הקורבן. אתה נותן את הכבש שלך ושוחטים לך אותו, ובקצה השני של הסרט הנע אתה מקבל חתיכות בשר. לא תמיד את שלך, נכון? כמו שכתוב אצל הלולבים בבית המקדש, נכון? שהיו שמים את הלולבים, היו כל אחד מראש, ואתה בדרך כלל לא יודע אם אתה קיבלת את שלך או לא. חלק מזה אתה מראש תורם לצדקה, זאת אומרת שחלק מהבשר הזה יינתן לעניים, וחלק יש לך מצווה באמת ליהנות ממנו לבד ולאכול. חלק מתהליך ההתארות הוא גילוח אפס. יודעים מה זה גילוח אפס? הם חייבים לגלח את כל את פעד זקנה ויגלחו, ממש מתגלחים לגמרי, וזה חלק מתהליך ההתארות, מהעיבוד של כל הצורה החיצונית שלך ואיזשהו ריסט. יודעים את הביטוי ריסט? אתה מאפס את עצמך מחדש, אתה מגולח לגמרי. זה איזשהו חלק מההתארות שלהם, וזה בעצם החוויה, הוא תיאר לנו שבאמת בשבילו זה היה חוויה מאוד מאוד של התעלות, של חשבון נפש, של תחושה שהוא מתאהר לגמרי, וכשהוא חזר לארץ אחר כך, חזר ליפו, משתו, הוא הרגיש שהוא רוצה להתחיל דרך חדשה. היה לו איזו חוויה מאוד חזקה של שכשאתה מגיע לשם אתה רק חושב מחשבות חיוביות, רק חושב מחשבות טובות, רק חושב דברים של חסד ושל התאהרות, איזשהו איזה מצב כזה שאתה ממש נוסע לאומן ואתה חוזר וחזרת ונהפכת לאיש אחר. אז זה החגים. אני בכוונה מספר לכם כי אני חושב שאנחנו צריכים להבין שזה משהו לא כזה רדוד כמו שהרבה פעמים אנחנו לפעמים בזלזול ובחוסר כבוד נוהגים כלפי אנשים שאנחנו לא מכירים, כי בדרך כלל דברים שאנחנו לא מכירים, אז וכו'. כפי שאמרתי, יש מצוות, הרבה מאוד מצוות חברתיות ושל דאגה לזולת ואכפתיות מהזולת, הדברים האלה מאוד מאוד קיימים, אלא שהם מחלקים את העולם כולו למאמינים ולמי שאינם מאמינים. יש דר על אסלאם, זה המדור של אלה שמוסלמים, ויש את שאר העולם. ששאר העולם זה אותו חלק של העולם שעדיין לא התאסלם. כלומר, כל המוסלמים בפוטנציה. אנחנו. כן? ובעצם מבחינתם, דר אל חרב זה נקרא. זה אלה שצריך בעצם מה לעשות באמצעות החרב, להפוך אותם לדר אל אסלאם. ובעצם, וזה דבר מאוד מאוד מעניין, מבחינת המוסלמים אסור לגור אלא בדר אל אסלאם. אתה חייב לגור בעצם תחת שלטון מוסלמי, אסור לך לגור מחוץ לשלטון המוסלמי. אוקיי? אלא מה? עכשיו תראו למדונס. בסדר? מה לעשות אם אני גרתי במקום שהדר על אסלאם והוא נכבש על ידי אלה שהם אינם מוסלמים? האם אני חייב לגלות חזרה למקום שבו יש מה? שלטון אסלאמי. למשל, תראו לכם שזה היה הדין, אז היינו יכולים את כל האנשים פה בארץ שהם אינם שהם מוסלמים, הם לא צריכים לעזוב אותם כל מקומות שלטוננו. כי אז, עכשיו, כיוון שהם אומרים, לא אנחנו באנו בצלכם, אתם באתם במקומנו, אז הם, לפי ההלכה שלהם, לא מחויבים לגלות למקום תורה, למקום אסלאם. בסדר? אבל זה יותר מסובך, כי זה פה בארץ. מה הדין של מוסלמים שחיים בארצות אירופה? ואתם, כפי שאתם יודעים, אירופה כולה מתמודדת עם אנשים כאלה, שמוסלמים שבאו לאירופה. זה, ברור לכם שזה, יש כל מיני אוקימתות, כן? האם הם חיל חלוץ? האם זה, 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 סיפור שלם? מה? כן, כן, או לאסלם את האנשים. העסק הזה הוא, מה? לא כל אירופה. בסדר, אתה מבין שהבעיה של אותה חלקים, אנחנו לא מוסקים עכשיו בטורקיה וביוון ובמקדוניה, שזה עד שם העותמנים הגיעו. אנחנו עוסקים במה קורה בצרפת, מה קורה באנגליה, מה קורה במסגד של ברמינגהם, מה קורה ב... יש לנו מקומות נוספים באירופה שהעסק הזה מטריד אותם, כפי ששמעתם על זה. אז יש להם כל מיני דוקטורינות הלכתיות ביחס לעניין, ובעיקר זה, יש הבדל בין מלכתחילה בדיעבד. זאת אומרת, מי שבא לשם אולי עשה עבירה, אבל מי שנשאר שם, כבר נולד שם, אז יש לו גדר אחר מבחינת ה... ויש גם הבדלים בין הדוקטרינות, כלומר, בין אם שואלים את אלקרדאוי שיושב שם במפרץ הפרסי והוא כותב תשובס בעניין הזה, לבין חכמי דת שחיים בצפון אמריקה שיש להם התייחסות אחרת מאוד לנושא. אז יש דיונים, אני לא רוצה עכשיו להכניס, אני לא זוכר עכשיו ברגע זה את בדיוק את על מה נחלקו בעניין הזה, אבל זה באמת הבדל גדול אם לכתחילה או בדיעבד ומה ראוי שיהיה. אבל בכל אופן צריך לדעת שמבחינתם הנושא הזה של דר אל אסלאם ודר אל חרב, החלוקה הזאת של העולם בין אלה שעדיין לא ואלה שאמורים לאט לאט להסתפח בנחלת וכולי, זה נושא חזק. עוד דבר שאני אגיד עכשיו, אמרתי לכם כבר שאין שום ספק שכשיהודים חיו בארצות האסלאם הם הכירו, הם חיו את הדברים, ולדעתי גם כן, לפחות אני משתף בהרגשה שלי, יש השפעה מסוימת. אין ספק שמבחינה תבניתית הסדר שאנחנו רואים אצל חכמי ספרד בעיקר, וחלק מהם שאפילו כתבו חלק מהספרים שלהם בערבית, ובוודאי הכירו את הדברים האלה, אז אם הרמב"ם מחלק 8 דרגות בצדקה, או אם אחרים כותבים דברים, כל הסדרתיות הזאת, יש בזה השפעה עקיפה של התרבות האסלאמית, ואני אפילו מעז לומר, לא לציטוט כמובן, אני אכחיש כל קיצור, מה שאני חושב שגם הרמב״ם, אתם יודעים, הרמב״ם חושב שמצוות תפילה זה דאורייתא. לפי הרמב״ן, מצוות תפילה היא לא דאורייתא. מצוות תפילה, לפי הרמב״ן, היא דאורייתא כשיש לאדם מצוקה, אז הוא חייב, כשהוא רוצה כבר להתפלל, הוא חייב להתפלל למי? קדוש ברוך הוא. זה לפי הרמב״ן, נון. אבל לפי הרמב״ם יש מצווה לעובדו בכל אוהבכם, זו עבודה שבלב, אבל היא רק פעם אחת ביום היא דאורייתא. אני תמיד עלה לי איזו תחושה כזאת שכשאתה חי בסביבה מוסלמית שהם מתפללים מדקורנטה חמש תפילות ביום, לפחות תפילה אחת שלנו דאורייתא, כן? זה לא חמש, אבל משהו, כן? יש איזו תחושה, ועכשיו יש כבר מחלוקת, אפשר לפרש כך, אפשר לרגש, אתם מבינים שאתה חי באווירה שתפילה מקבלת, עכשיו אני לא חושב שהרמב״ם יגיד לנו, כן, אני הושפעת עם האסלאם, אני בכלל לא אומר את זה, אבל אתם מבינים שיש אווירה מסוימת שיוצרת איזשהו, אין אבא אמינה לעשות דברים כאלה או דברים אחרים. אז זה נקודה, סתם הערה צדדית, אני לא דווקא מתעקש על התפילה, אני רק אומר שאין ספק שהדברים האלה קיימים. תראו, תכף אני אתן דוגמה שאולי יותר משמעותית, אבל זה דורש הרבה יותר מחקר. באסלאם יש תורה שבכתב, שזה הקוראן, יש הרבה מאוד תורה שבעל פה. תורה שבעל פה כוללת את כל הדברים שאמר הנביא מוחמד, שעשה אותם או שנעשו בנוכחותו ולא נסף בעושיהם. כלומר, כל מה שכאילו היה מתקבל לדעת, וגם מדין זכין, כל מה שראוי היה שיעשה אף כי שלא עשה. לא צוחק. אני לא צוחק. והוא הפך להיות מודל לכל דבר, כן? ואז יש תורות שלמות וסיפורים שלמים על מה הנביא עשה. כן? בסדר? ואחר כך יש כמובן כל מה שרצית שכדאי שאנשים יעשו, אז כבר ימצא את הסיפור שהנביא עשה. ואז הם נכנסו לשלב מאוד מאוד ביקורתי, ולעשות ולשלשל שמועה מפי שומעה, מפי אומרה, כדי לדעת מה מסורת שיש לסמוך עליה, ומה מסורת ש... אין לסמוך עליה, ובאמת הרבה מאוד מהספרות, מספרות החדית, שזה סיפורי חדית, חדשות מפי הנביא על אור חייו, דעותיו, בקיצור, זה היו מיליונים כאלה עם הרבה סתירות פנימיות, עד שהיה צריך לעשות בירור פנימי לזקק את הדברים בתוך בתוך הדברים. אבל אני אומר שוב, הרעיון הזה שכל הדברים הנכונים והיפים ראוי היה לו לנביא האסלאם לאומרם, זה מה שהוליד הרבה מתוך הדברים האלה, ויש ספרות שלמה שהיא ספרות האחדית. מבחינה משפטית יש להם ארבעה שורשים להלכה המוסלמית, שמצד כן, שעל פיהם אפשר לפסוק הלכה. ופה יש דבר מאוד 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 מעניין, יש כמובן את התורה שבכתב ואת התורה שבעל פה, אבל יש עוד שני שורשים. א' זה ההיקש השכלי, ההיקש, אתה לומד מדבר אחד, אתה לומד קדוי מלזה, והדבר הרביעי שהוא מאוד מאוד מעניין, שהוא שורש ההלכה האסלאמית, זה שיש הסכמת האומה, ההסכמה של הג'מעה. ההסכמה היא ג'מעה, כך זה נקרא, יש כלל גדול, מה שכל המוסלמים כולם ביחד מסכימים, מה שמקובל על ידי כולם, אז אם דבר שפשט בכל האומה, יש לו תוקף שהוא מחייב. שמעתם על זה פעם? זה לא פוקחה זה מה הדבר, זה יותר עם פשע, כן, גזירה שפשטה וכולי, זה, כן, ואפילו אם אין, הסכמת הכלל היא, לא נקבעת באיזשהו גוף מסוים, אלא באופן רטרואקטיבי, אם הדבר יתפשט או לא יתפשט, זה הספרות, זה השורש הרביעי של של ההלכה המוסלמית. גם פה אפשר למצוא הדהודים או מקבילות אצלנו. יש דרך אגב תחום אחד בהלכה שלנו שהוא כולו קשור למשפט המוסלמי, וזה דבר מאוד מאוד מרתק. אחד הדברים שהזכרנו קודם שיש אצלהם זה נושא של מה? של הצדקה. אחד הדברים שמאוד מאוד התפתח באסלאם זה הנושא של הקדשות. נושא של הקדשות שאנשים מקדישים רכוש שלהם לטובת מטרות של קדושה. עכשיו, מה שמעניין מאוד בעניין הזה זה שהנושא הזה של מושג שבעצם הוא לא הקדש בדק הבית או הקדש קודשי מזבח, קודשי בדק הבית, כן? זה לא הקדשה כמו אצלנו סביב בית המקדש. אצלהם הנושא של ההקדש הוא הרבה פעמים אני יכול להשתמש בו זה לצורכי, אבל אני לא יכול למכור את זה למטרות אחרות. אני יכול, כל מיני דרגות של הקדשה שחלק מזה צריך לתת לזה צדקה לעניים, או חלק מזה צריך להיות מוקדש לזה או מוקדש לזה. אתה יכול לייחד את המבנה הזה, את הבית שלך, אתה רוצה שהוא, שאי אפשר יהיה למכור אותו אף פעם, ותמיד יצטרכו להשתמש בו, שהיורשים שלך לא יכולו לגור שם, אבל לא יכולו למכור את זה למישהו אחר. אתה עושה הקדש, כל מיני פטנטים משפטיים, שחלק מהרכוש יהיה בעצם תחת פיקוח של בית הדין השארי. דרך אגב, פה בארץ בתקופות מסוימות אנשים מוסלמים פחדו שהצאצאים שלהם ימכרו קרקעות ליהודים, אז מה הם עשו? עמדו והקדישו את חלק מהקרקעות שלהם להקדש של הוואקף, של ההקדש המוסלמי. עכשיו, למה זה קשור אלינו? משום שבמקביל יהודים התחילים למצוא הקדשות של מה? של יהודים. אבל לא היו הלכות כאלה בהלכה לגמרי. ומה שנתן להם תוקף משפטי זה היה משפט האומה שחיו בתוכה. זאת אומרת, הבית דין שהיה צריך לדון בזה, היה צריך לדון לפי חוקי המשפט המוסלמי. אז זה מאוד מאוד מעניין שיש כל מיני דיונים בהקדשות שקשורים גם למשפט המוסלמי, ושחלק מהדיונים של עניינים מוסלמיים נידונו, של הקדשות יהודיים נידונו גם בבתי משפט טורקיים פה בארץ לפני קום המדינה, על הקדשות של מה? של יהודים. אז זה נושא רחב מאוד שאני לא רוצה כל כך להיכנס אליו. חלק גדול מהוויכוחים בתוך האסלאם הוא קשור לשאלה מי יהיה ממלא המקום של מוחמד, סוגיית החליפות, מי מחליף אותו, בסדר? מי יחליף אותו? ואז זה יש את הפילוג הכי גדול בין הסונים לבין השיעים. אנחנו חיים באזור שבו יש בעיקר מה? סונים. כל האזרח התיכון ומצרים זה בעיקר סונים. קצת יש בחיזבאללה, יש נטייה לכיוון שיעי. איראן היא שיעית, אבל רוב האזור ורוב המרחב הזה, כולל ערב הסעודית, כולם סונים. וגם פה הדבר הראשון היה ויכוח על מי היורש, והמילה שיעה, השיעים זה שיעה, שיעה של אלי, שהוא טען שהוא היורש של הנביא. אבל בסופו של דבר הסונים הם יותר גדולים והשיעים הם באמת הרבה הרבה יותר קיצוניים. הם באמת יותר דוחים את ענייני העולם הזה והם גם משחזרים בהתלהבות ובאכזריות אירוע של טבח בעיר שקראו לה קרבלה. אני לא רוצה להיכנס לפרטים כי אני לא זוכר עכשיו את כל הדברים שקשורים לזה, אבל בכל אופן זה הפילוג המרכזי ויש ביניהם שנאה די תאומית. אנחנו סבלנו מזה מאוד משום שבאמת עד למלחמת שלום הגליל השנייה כשהחיזבאללה לפחות הרים ראש, אז הם נהיו, החיזבאללה והשיעים קצת נהיו פופולריים אצל הערבים פה, לא מאהבת השיעים והחיזבאללה, אלא בגלל שהם הרגישו שהם אלה שנותנים, הם הרגישו נורא שמחה לעד לניצחון המפוקפק שלנו לצערנו הרב, ולכן הם נהיו קצת יותר פופולריים. עד אז הם היו אימתם של כל המוסלמים פה בארץ. טוב, דבר אחרון שאני רוצה לומר, ופה אני קצת רוצה להקריא לכם משהו מהספר הזה של חווה לצרוס יפה, שהיא הייתה משכילה רצינית מאוד ומומחית גדולה לאסלאם, והיא עוסקת בזה, ודיברנו על זה קצת, על הפונדמנטליזם. אתם זוכרים שדיברנו על זה שבעצם יש היום חזרה לדת, ושבעצם האסלאם כתרבות די לא מתפתח ולא מפתח ומתפתח, משום שבאמת הוא די תקוע בימי הביניים, הוא לא יכל לתכלל לתוכו, לספוג לתוכו, להתמודד בצורה טובה עם כל הדברים המודרניים. ואחרי שהם התייאשו ממשיכיות השקר של העולם המערבי, יש הרבה מהם שחוזרים לאיזשהו עולם איסלאמי מאוד מאוד בסיסי. יש שיבה כזאת לשורשים, להבנה פשטנית מאוד. זה קיים לא רק אצל המוסלמים, זה גם קיים אצל הנוצרים, כל מיני כתות אבנגליסטיות שרוצים להאמין בדברים כפשוטם, ואצל הנוצרים זה פחות אלים ופחות פוליטי, אבל אצל האסלאם זה יותר פוליטי. עכשיו אני רוצה להקריא לכם תוך הספר הזה, היא אומרת ככה: נביא דוגמה אחת לפרשנות פשטנית פונדמנטליסטית לקוראן. אוקיי? הקוראן מזכיר לעתים קרובות למדי את הג'ין. יודעים מה זה ג'ינים? ג'ינים זה השיטים, השדים והרוחות. הוא מדבר עליהם במידת מה של הרחבה. כבר בימי הביניים היו חכמי דת כמו אל-רזאלי. אל-רזאלי איש באמת יקר. הוא כתב כמה וכמה ספרים, יש טענות די מבוססות, שהדהודים לתפיסה של רזאלי נמצאים בספר הזה שקוראים לו כוזרי. אם תזכירו לי, אז יהיה לי פעם, אני אביא לכם את הספר שלו שתורגם לעברית. באחד המפגשים האלה של עם המוסלמים, היו שם גם כמה נוצרים. אני נתתי הרצאה על הקשר בין רבי יהודה לוי אל רזאלי, והם ממש, זה עשה להם טוב שאנחנו יודעים משהו על העולם שלהם. זאת אומרת, ההרגשה הזאת שאתה יודע משהו, אתה מכבד אותם, לא כי אתה מייקר אותם, נותן חשיבות, אבל יש, כן, אתה יכול לראות, אתה רואה מקביל. זה היה בשבילם, תדעו לכם, קניתי את עולמי אצלם. לא יודע אם זה כדאי, אבל טוב. בכל אופן, אז כבר בימי הביניים חכמי דת כמו אל-רזאלי אשר טען כי לג'ין, כמו גם למלאכים ולשטן, הם קיום פיזי עצמאי, והם אינם אלא סמלים ליצרינו הטובים והרעים. יעני, אין שדים. שמעתם על זה פעם? אין שדים. יש. בחזל יש? אצל הרמב״ם. יפה מאוד. הרזאלי הוא קצת לפני הרמב״ם. לא שהוא השפיע על הרמב״ם, זה אפשר לומר. בכל אופן. אחרים, כמו השייח שלטות, מראשי אל-עזר באמצע המאה ה-20, אל-עזר זה האוניברסיטה הגדולה של מה? של קהיר, שהיא האוניברסיטה המוסלמית הגדולה בעולם, ושייח אל-עזר הוא ראש העולם, ראש בית המדרש של אלה שלומדים אסלאם, אז הם לא הרחיקו לכת כמותו. השייח שלטות הסתפק באמירה שפסוקי הקוראן מחייבים להאמין בקיומם של הג'ין, אם כי איש אינו יודע להסביר את מהותם, אך העיסוק בהם פרטי חיים מעשיהם ומעשי הבל שאך טיפשים נתפסים לו. זאת אומרת, הוא מצד אחד לא יכול להגיד אין, מצד שני הוא לא יכול להגיד. אז הוא, עכשיו תבינו, בימי הביניים לפני כן היה פלפולים, מה הדין אם התחתנת עם ג'ין, איך מתגרשים מג'ין, מה הדין אם אתה יורש ג'ין, קיצור, היה שוטים להגדיל תורה ולהדירה. הוא גם טען שהדיונים שחכמי הדת נהלו בימי הביניים על השירות נישואים עם הג'ין או ירושה מהם היו רק בבחינת תרגילי פלפול של חכמי ההלכה המבקשים לחדד את שכלם. נכון, יפה מאוד, ממש. עכשיו תבינו, זה לא, אנחנו משתמשים בכל המושגים האלה רק להראות שיש פה, יש פה קרבה מסוימת, והקרבה היא כי מתמודדים אותו סוג של התמודד. עכשיו תקשיבו טוב. מודרניסטים אחרים ניסו לפרש בדרך אפולוגטית את פסוקי הקוראן על הג'ין, וטענו שמרמזים על החיידקים שנתגלו במדע המודרני. נכון? נכון? הרב, אני לא רוצה להזכיר רבנים מקבילים. והנה, לעומת כל אלה תובעת הפרשנות הפונדמנטליסטית, לחזור ולקבל את האמונה בשדים ורוחות כפשוטה מילולית, ואף נכנסת לדיונים ארוכים פורטים על מהותם של הג'ין, אורחות חיים וכיוצא בזה. כך למשל, אחד מראשי הדרשנים הפונדמנטליסטים במצרים, כיום, זאת אומרת לפני 10 שנים לפחות, או לפני 20 שנה כבר, מי יודע איפה הוא נמצא בקריאת תחריב, 15 שנה, אחד מהם ששמו מוחמד וטוואלי אל שערווי, הנערת במצרים גם מחוץ לגבולותיה, חוזר ומקבל את הדברים כפשוטם ממש. הוא מתאר לנו בפרטי פרטים את גופם של הג'ין, את אור חייהם, תומך באפשרות של נישואים איתם, לימודים מהם, ירושה מהם וחיי צד האלה. עכשיו תקשיבו טוב. באחת מדרשותיו אף הרחיק לכת ושילב את מושגי המדע המערבי באמונתו ושני ורוחות. נכון? בכך שטען שברבות הימים ובחסדי האל יומצא על ידי המדענים מכשיר מיוחד שבעזרתו נוכל לראות שדים ורוחות כשם שהמיקרוסקופ גילה לנו את מהותם של החיידקים. אוקיי? אנחנו לא נגד הקדמה, אבל לסוף שהקדמה תוביל אותנו אחורה לראות את הג'ין. עכשיו, זה קיים. זה קיים, זה חזק, ומי שחואה מקבילות לזה בעולמנו, עושה את זה על אחריותו בלבד, אם כי אני שידלתי אותו לזה.
אני אעשה את ברכות העניין הזה.
מה?
אני אעשה את ברכות העניין הזה, יכולים שדיר.
אז בסדר, השאלה באמת איך תופסים את זה, וגם אצלנו, מאותן סיבות שיש שם, מתום אותה התמודדות, שקצת סוג כזה או אחר של התמודדות, באמת התפיסות הרציונליסטיות לא פותרות את כל הבעיות, ולכן יש גם אצלנו איזשהו חזרה לאחור. טוב, חנוכה, חנוכה חג יפה כל כך. אני, כן.
רק בנושא הזה, יש לי שבוע שבוע להזכיר, לדברי כאילו הם דתיים או חילונים במצב היום. עד כמה הם דתיים?
עד כמה הם דתיים? אז הם מתחזקים. ברובם הם מאוד מאוד מתחזקים. היו תנועות חילוניות מאוד מאוד משמעותיות. שפעלו, כן כן, קומוניסטים, תראו, המפלגה הגדולה הערבית תמיד הייתה רקח. שמעתם רקח? לא שמעתם רקח. זה, היא הייתה מפלגה שרשימה קומוניסטית שהיו בה יהודים וערבים ביחד, והיה גישה מאוד מאוד לא דתית, חילונית. כל הקדמה בטורקיה, אטאטורק לא היה מוסלמי, לא היה דוס, כן? זה לא עבד שם, ובעצם זה פתח אותם לעולמות חדשים. אבל בשנים האחרונות יש יותר ויותר התחזקות, בסיס כוח של הסמכות הדתית, הוא מאוד מאוד מרכזי, גם בין חברי הכנסת הערבים של היום, אז יש אחמד, טוב, בכלל יש הבדל בין ערבים נוצרים לערבים מוסלמים, תדעו לכם שהם ממש מאוד, הנוצרים הכי מסכנים במיעוטים הערביים בארץ. הנוצרים נמצאים במיעוט, הם מצד אחד תרבותית יותר קרובים אלינו, מצד שני הם כאילו שייכים להזדהות הערבית, אבל המוסלמים לא אוהבים אותם. היהודים יותר טובים מהנוצרים, אתם זוכרים? מי עדיף, נוצרי או מוסלמי, נוצרי או יהודי? אז גם המוסלמים מעדיפים היהודי. אז האנשים שנמצאים בהתמודדות של זהות מאוד מאוד קשה זה הערבים והנוצרים. הם בדרך כלל גם הרבה הרבה יותר משכילים ויותר עם תרבות מערבית, והם די בבידוד. הם די בבידוד, וחלקים מהם, חלקים גדולים של הקהילה הנוצרית בארץ מוצאת לעצמה פתרונות מעבר לים. אם המבוגרים לא, אז ההורים, אז הצעירים, אלא אם, זה מאוד מאוד קשה להם, מאוד מאוד קשה להם להמשיך פה להיות. יש כאלה שנהיים, צריכים אז להיות יותר ערבים מערבים, נהיים יותר קיצוניים, אבל סך הכל הקהילה הנוצרית היא בבעיה. הקהילה המוסלמית היא באמת יותר ויותר וזה מה שקורה גם היום במצרים. תראו, לא סתם האסלאם גובר, כי ברגע מה מקור הסמכות? מה ייצור איזשהו סמכות? עכשיו, כשהיו שם השליטים בכוח, והם יכלו לעשות את הכוח שלהם, אז הסמכות שלהם הייתה הכוח שלהם, הצבא הייתה בסיס הכוח, בסיס הכוח שלהם נניח היה הצבא. בכל המדינות הללו בסיס הכוח היה הצבא, והוא החזיק את המשטר, ואם המשטר היה ערבי, לאומי, אבל לא התייחס בבולטות למקום של הדת בחיים, אז החברה הייתה חילונית, לא לגמרי חילונית, לא לגמרי מערבית, אבל היא הייתה חילונית. ברגע שהסמכות של המנהיגים, כמו שקרה למובארק, כל זה לאט לאט מתערער. הם אנשים שמבינים כי זה היו בדרך כלל, ברוב המקומות האלה השלטונות היו שלטונות לא דמוקרטיים, לא מבחינה ערכית ולא מבחינת מסגרת שלטונית. היה מפלגה אחת שהיה דיקטטורית בקיצור, כן? אז במצבים האלה, כשהעסק כזה מתחיל להתרופף, אז הדבר היחידי, האלטרנטיבה היחידה שיש לה איזשהו כוח, שיכולה להגיד משהו, שיש לה איזושהי סמכות, זה התחום הדתי. ולכן, בכל המקומות האלה, מפלגות עם אוריינטציה דתית עולה, כי יש איזשהו מערך של סמכות כלשהי, דתית או מוסרית, שיכול ליצור איזשהו, לגבות מנהיגים כאלה או אחרים. ולכן, מבחינה פוליטית, היום בכל המקומות האלה עולים תנועות אסלאמיות, זה קורה בטורקיה, זה קורה עכשיו במצרים, בצורה מבהילה אפילו במידה מסוימת. אבל צריך לזכור שאנחנו לא באמת במרכז מעייניהם, הם באמת אנשים דתיים, ועיקר עניינם הוא באמת מאבק בהשפעות הנוראיות של המערב, שבאמת יחד עם כל הדברים הנפלאים שהמערב הביא, הוא גם הביא הרבה מאוד, במיוחד בארצות האלה, הוא הרבה מאוד עיסוק בחומרנות ובשחיתות, דברים מהסוג הזה, ולכן יש להם התנגדות מאוד מאוד חזקה מול הבשורה המערבית, מבחינתם הייתה פחות בשורה, ובחלק מהמקומות הרבה יותר ניצול, ולכן יש משהו נורא עוין את העולם המערבי. אנחנו לא צריכים דווקא להיות מזוהים עם המערב, כן, לטובת העניין. אנחנו יכולים כן לבוא ולהגיד שיש פה אינטרס של מוסריות ורוחניות שרוצים לשמור עליו, והרבה פעמים דווקא עמדה כזו יצרה איזשהו קואליציות מאוד מאוד מעניינות, נניח בנושא של צניעות, בנושאים, לא אוטובוסים נפרדים דווקא, כן? אבל יש לא מעט אלמנטים שאנחנו יכולים ליצור קואליציה אמיתית מאוד, התמודדות עם סמים, התמודדות עם דברים נוספים שבאמת ראוי להתמודד איתם. אז בכל אופן, אם אני חוזר עכשיו לתשובה הסופית לשאלה שלך, החברה הערבית נמצאת בהתחזקות דתית.
אז מסורתיים יותר?
מלכתחילה הם מסורתיים.
המנהיגים?
גם המנהיגים, המנהיגים לא כל כך, אבל הם יודעים איפה החמאה מרוחה, כמו שאומרים בעברית. אז הם לא מבליטים את חילוניותם, חלק גדול מהם ילכו, טוב, אברהים סרסור למשל, שהוא אחד, הוא עצמו מנהיג דתי, לא מדבר עכשיו ראאד סלאח, כי שם יש מחלוקת, עכשיו תבינו, לומדס, בסדר? אתם יודעים, נטורי קרתא לא מצביעים בבחירות, כי הם לא מכירים במה? אז עכשיו השאלה היא כזו, האם מותר למוסלמי טוב לבחור, כי על ידי זה שהוא בוחר הוא מכיר במה בשלטון היהודי פה בארץ, אבל אם, הרי אם יש שלטון יהודי אז אסור לגור פה, אז מה הם אומרים? שאנחנו משיגי גבול, ובעצם אנחנו, הם לא יכולים להכיר, הם לא יכולים להכיר באופן מהותי במה? מדינת היהודים, כי אז הם חיים מחוץ לדר. אתם הבנתם את זה? אז זה היה מחלוקת גדולה בין הפלג הדרומי לפלג הצפוני של מה של התנועה האסלאמית, אם מותר להצביע בבחירות. זה מחלוקת דתית! אם מותר להצביע בבחירות. כי מי שמצביע בבחירות כאילו קיבל על עצמו את זה שיש שליטים פה, והשלטון פה הוא שלטון יהודי.
תעודת זהות למשל?
אני חושב תעודת זהות יש להם, אבל זה אין ברירה, אבל להצביע בחירות הם לא יצביעו.
ירושלים
לא
מצביעים.
מה? זה לא בגלל סיבות דתיות, זה בגלל סיבות פוליטיות. כי לא להכיר בשלטון שלנו על מזרח העיר. אבל אני אומר שאת אותה שאלה, בשינוי קצת של הדגשים, יש על כל ארץ ישראל. והפלג הצפוני מדיר את סביב הבחירות, כי הוא לא יכול מבחינה הלכתית מוסלמית להכיר בשלטון המדינה. שמעתם על זה פעם? לא. אבל תבינו, זה בעיה, עכשיו אנחנו נגיד זה בעיה פוליטית, אבל הבעיה הפוליטית הזאת היא מעורבת עם שאלות תיאולוגיות הלכתיות פנים מוסלמיות, כן.
מה
הדבר
ההלכתי של מואזין
בהגברה? מואזין בהגברה? אין איזה, זה איך שרמיץ לי, זה בכלל לא מצד הדבר עצמו. השאלה אם אפשר להתפלל, לשלוח קלטת במקומי. אבל זה מצווה שבגוף, או אי אפשר לעשות על זה שליח. אתם יודעים, צריך להיות בהלוכן, נכון? אתם יודעים את זה. תמיד שאלתי את עצמי, ובזה נסיים אותו בדיחה, למה המורים יכולים לשלוח ממלא מקום ותלמידים לא? נכון, זו קושייה אדירה בינינו, נכון? אז התשובה היא שללמוד זה מצווה בגופו, ללמד זה גם אפשר על די אחרים. אז זה מבחינה למדי. חנוכה, יש לכם לא הזדמנות אחרת. שבוע הבא אתם בחופש, כלומר אני לפחות בחופש, אני לא יודע מה אתם. אבל אני אגיד לכם מה שאמרתי במסיבת חנוכה בשיעור א', אצל הרב ציודה בבית. בסדר? זה מותר. היה מסיבת חנוכה, אצל הרב ציודה בבית, ואני קיבלתי את הזכות להיות המנחה של המסיבה, אז גם היה לי זכות לומר את זה וורט. אז אני אמרתי מה שאני חושב שהוא ההסבר האמיתי לקושיית הבית יוסף. בית יוסף יודעים, קושיית הבית יוסף יודעים למה חוגגים 8 ימים, הנס היה סך הכל מה? 7 ימים, כי הפח השמן היה צריך לדלוק מה? יום אחד. אז עכשיו אני אגיד לכם את התירוץ האמיתי, כל שאר התירוצים, תשמעו את זה, תירוץ שאני צודק. זאת אומרת, אולי. לא, אסור להיות כזה יומרני, אבל בכל זאת, באמת תירוץ טוב. אז אני רציתי לתת את זה ככה. מה המחלוקת בין עם ישראל לבין הילדים? מה המחלוקת? המחלוקת היא, האם העולם שלנו הוא 6 או 7? אני אסביר בעברית. התפיסה חומר, יש חומר, לחומר יש שישה כיוונים, מעלה, מטה, מזרח, מערב, צפון, דרום. כל דבר חומרי הוא בעל תלת, הוא תלת ממדי, נכון? יש לנו סטריאומטריה, מישהו למד פה סטריאומטריה, גיאומטריה זה מישור, נכון? זה תורת המישור. סטריאומטריה זה תורת המרחב, נכון? ואז יש לנו ציר X, ציר Y וציר Z, זכור לכם? פלוס, מינוס, פלוס, מינוס, פלוס, מינוס, סך הכל שישה כיוונים, נכון? אז זה היוונים אומרים שש. סתם, עכשיו זה גימיק, זה לא רציני, אבל בכל זאת זה עובד. יוון זה גנת צביעה 66. בסדר? אוקיי, זה גימטריה של גלגל. הכל מתגלגל, חוזר על עצמו. עכשיו, אנחנו טוענים זה לא שש. אנחנו טוענים שזה לא שש. אנחנו טוענים שהעולם הטבעי הוא שבע. כי יש את הנקודה של הראשית, ראשית הצירים, שמעתם על זה? נקודת 0, 0, 0. הראשית, באנגלית זה יוצא יותר טובה. אוריג'ין, אוריג'ין זה המקור, השור של הכל. השור של כל ששת הכיוונים יש איזו נקודה אחת שהיא השור של הכל. זה לא שש, אלא מה? שבע. אבל איך נדע אם זה שש או שבע? איך נדע אם זה שש או שבע? איך נדע? רק אם האחד הזה ייתן הופעה נוספת. אם האחד הזה יגיד, הוא, אני שם, אז אנחנו נדע שזה לא שש, אלא מה? שבע. אם הוא ייתן הופעה נוספת, זה הופך להיות אחד ועוד שש, שזה היה שבע. אחד ועוד שש, ועוד פעם האחד זה אחד ועוד שש ועוד אחד, סך הכל כמה זה?
שמונה.
אז זה, אנחנו עכשיו רוצים שמונה, כי השמונה מלמד על השבע שהוא שבע, נכון? כי הוא לא שש, אלא מה? הבנתם אותי? עכשיו זה תורת המספרים, לא, זה באמת אני אומר, יש אחד, האחדות האלוקית, מופיעה בעולם בצורה של שש, ואז אנחנו לא נשארים עם הטבע, יש משהו שהוא מנחיח את זה שהוא, שהכל מתחיל ממשהו שהוא מעבר לדברים שכאילו מקובל שיקרו, משהו שהוא מעל הטבע, מעל הטבע הזה מוכיח מה? שהטבע הוא אלוקי, שהשש הוא בעצם שורשו באחד האלוקי שהוא בעצם מה? לא שש אלא מה? שבע. יש לנו שש לימי המעשה ויש לנו את השבת, אבל צריך כל שבת, בין שש לשש תמיד יש שבת לפני ושבת אחרי, נכון? אנחנו תמיד במתח בין, נכון? אנחנו באים מהאחד וחוזרים אל האחד, נכון? זה כל העסק. כל הדברים השמיניים הם מה שמוביל אותנו חזרה לאחדות האלוקית. זה העניין. עכשיו, מה זה קשור לענייננו? אז אני אסביר לכם בצורה פשוטה, כי צריך לזדרז. עכשיו תבינו. כל המטרה של השמונה זה להסביר לנו שהמציאות הטבעית היא לא שש, אלא מה?
שבע.
עכשיו תראו לכם, שאנחנו היינו חוגגים רק את השבעה ימים שהיה מה? נס. אבל את היום שהיה טבע, לא היינו חוגגים. הרי כל המטרה של הנס זה מה? להגיד שגם המציאות הטבעית שורשה במי? ראש ברוך הוא, צריך גם זה להגיד שכוח. אז זה גם צריך להגיד עליהם. בעצם כל המציאות הטבעית, אנחנו, זה הוויכוח. האם זה מובן מאליו, או שצריך להבין שוואו, קדוש ברוך הוא עושה פה משהו. מה הוא עושה? מעריב ערבים. מה הוא עושה? יוצר אור. זה הכל קודש בוחו. אנחנו בעצם, עיקר העניין הוא דווקא מה? לא המציאות האל-טבעית. בדיעבד, כן, כשנבח יש מחלוקת עם היוונים וצריך להוכיח שהשבע הוא שבע ולא שש, אז השמונה עושה איזושהי הופעה. אבל מטרת השמונה זה להגיד לנו שהשבע הוא שבע ולא מה? שש. אז לו יצויר שהיינו חוגגים רק את שבעה ימים של הנס ואת היום של הטבע לא היינו חוגגים, אז מי היה מנצח? היוונים. כל מטרת הנס העל טבעי זה בשביל היום הזה שהיה צריך לדלוק באופן טבעי שאנחנו בעצם גם נחגוג מה? אותו. אז אתם יודעים למה זה התירוץ האמיתי? כי תירוץ אמיתי הוא תירוץ שאומר שהשאלה מביאה אותנו לתשובה. השאלה הזאת שאתה שאלת למה זה בדיוק זה טעות. כל העסק הוא מתחיל בדיוק הפוך. אתה צריך להבין שעיקר העניין הוא היום שבו הדברים היו צריכים לדאוג באופן טבעי, ושבעזרת הנס אנחנו התחלנו להבין יותר את המציאות ולראות שהיא שבע ולא שש. זהו, מספיק, תכף שבע.
Thank you.